Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka 90.2 FM sur l'émission Sogrim Pina. Cette émission est en hébreu, mais je vous invite comme toujours de rester avec nous, même si vous ne comprenez pas hébreu, si c'est pour écouter la musique israélienne et si c'est pour s'améliorer. שלום לכולם, אתם על רדיו ג'ודאיקה 90.2 FM. אנחנו שוב על התוכנית סוגרים פינה, מאחורי המיקרופון הראל בערך. כיף לחזור, היינו בהסקה קצרה, כיף לחזור ולשבת מאחורי המיקרופון. אנחנו על התוכנית היחידה ברדיו שמדברים בה ישראלית, מדברים בה עברית על כל מה שמעניין בארץ וגם פה בבלגיה. אנחנו סוגרים פינות על כל מה שרלוונטי בשבועיים האחרונים. אז אלו פינות מחכות לנו היום. יש לנו את פינת מה שקורה עכשיו, היא פינת האקטואליה הקבועה שלנו. פינת מה בתרבות, פינת יש לי חג, פינת איזה קטע, פינת אורח עם אורח מיוחד שיש לי הכבוד שיתארח פה בתוכנית, וכמובן פינת בונוס לבסוף. אנחנו יוצאים לדרך, לתוכנית השמינית שלנו, ולצערי, באמת שלא האמנתי שנגיע לתוכנית השמינית ושנמשיך להגיד את זה, אבל 161 ימים אחרי תחילת המלחמה ועדיין 134 חטופים נמצאים, או יותר נכון נמקים, בשבי החמאס. 161 יום של גיהנום עלי אדמות להם וגם למשפחותיהם. ואין אופק, אין אור בקצה המנהרה. מה אני אגיד? הלוואי שמחר יהיה לנו בשורות קצת יותר טובות, שמחר נקום לבוקר אחר. אנחנו מתחילים עם השיר, מחר זה ייגמר, שירו של לורן פלד. יחד עם נועם חורר, יצאנו לדרך.
1990, מלחמת המפרץ, אני ילד קטן, בן שבע שרץ, מהחדר למקלט, עם כל המשפחה, כשאבא מותח, גומיות במסכה, וברדיו פרשנים מברברים כהלכתה, המון שר ברחוב, סדם המטומטם, ואמא שלי לוחשת, עיניים שנמר, מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר. על איזה קיר בקצה העיר ריסה שיקור מול כולם אין ייאוש, שום ייאוש בעולם וב-94 אוטובוס מתפוצץ שומעים את הבום גם בלי להתאמץ בטלוויזיה כבר עוברים לאופן החדשות ואז לשקופית זה יראו תמונות קשות השכנה נכנסת עם מגש של מתוקים ואפולה עצובה הרחובות ריקים רק אמא שלי לוחשת זה חייב להסתדר מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר על איזה קיר בקצה העיר ריסה שיקור מול כולם אין ייאוש, שום ייאוש בעולם
2006, לבנון השנייה אני באוטו שלי מחפש חנייה מבול של הודעות, מילים על אוטומט הקפיצו גם אותנו, נדווח עוד מעט
והשמות על המסך עולים ומתחלפים הרדיו מנגן את השירים הכי יפים ואם אני אתקשר קצת לזכות ולדבר מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר על איזה קיר בקצה העיר ריסה שיקור מול כולם אין ייאוש, שום ייאוש בעולם על איזה קיר בקצה העיר ריסה שיקור מול כולם אין ייאוש, שום ייאוש בעולם 2014, צוק איתן שלושה לוחמים עולים על מטען אנשים מסתובבים עם פחד בעיניים יותר מדי תפילות, פחות מדי שמיים וכמה יעלה לנו לשתוק ואז לראות מחשבים בבני אדם כאילו הם שטרות ואמא שלי שולחת איזה וואטסאפ לי הסבר
מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר
על איזה קיר בקצה העיר ריסה שיקור מול כולם אין ייאוש, שום ייאוש בעולם על איזה קיר בקצה העיר ריסה שיקור מול כולם אין ייאוש, שום ייאוש בעולם שבעה באוקטובר 23
התמונות מהעוטף לא יוצאות לי מהראש, אין שום דבר קדוש, הדמעות עוד בגרון, אח שלי מוציא את המדים מהארון, ואלה הם חיים, צעים ונחמות, כרוניקה מוכרת ושפופה של מלחמות, מתח כבוד סמיך לזכרו של המגד, ציורים של ילדים על הקירות של הממד, רק אמא שלי עדיין מסרבת לוותר, מחר זה ייגמר, מחר זה ייגמר.
מחר זה ייגמר, שירו של אורן פלד יחד עם נועם חורב, אתם על התוכנית סוגרים פינה ברדיו ג'ודאיקה. אנחנו מתחילים עם פינת האקטואליה שלנו, ובפינת האקטואליה אני רוצה לדבר על חודש הרמדאן. חודש הרמדאן שהחל בתחילת השבוע וימשך עד ערב יום שלישי התשעה באפריל. חודש הרמדאן הוא החודש הקדוש ביותר למוסלמים, במהלכו הם צמים בשעות היום. לחודש זה מתלווים מסורות ומנהגים רבים. זהו חודש של התכנסות פנימה, של רחמים ושל נדיבות. המוסלמים נוהגים להתפלל, לתת צדקה לאביונים, להיות בקרב המשפחה ולאכול מאכלים מסורתיים ובהם הקטייף, הכינוח המתוק שנהוג לאכול רק בחודש הזה לאחר שבירת הצום. בחודש הזה גם נהוג בארץ, במדינת ישראל, לעלות לרגל, להר הבית לתפילות המוניות. אבל חודש הרמדאן, שחשוב לציין, איננו חג, הפך בישראל לחודש של אלימות וטרור. חודש שבו המאומות הופכות אלימות וקיצוניות הרבה יותר, בעיקר בימי השישי של החודש. אימותים בין כוחות הביטחון למתפללים בהר הבית הפכו לדבר שבשגרה, ממש לריטואל קבוע. אל-אקצא וחודש הרמדאן הם שני הדברים החשובים ביותר לערביי ישראל, ובייחוד לערביי ירושלים. וכשהם מתחברים אליהם יחדיו, הם מעוררים תמיד תמיד אמוציות. באופן כללי, אל-אקצא הוא אזור כל כך שנוי במחלוקת וכל כך נפיץ, עם פוטנציאל להביא בקלות למלחמה אזורית, שמי שאחראי על החלטות ביטחון באל-אקצא הוא ראש הממשלה באופן ישיר, ובמקביל, האחריות הדתית על ההר נמצאת בידי מלך ירדן, האחראי על המקומות הקדושים. מעבר לאמוציות שיש כל שנה, כעת, בעקבות המלחמה בעזה, יש עוד יותר אבק שריפה באוויר. ישנו חשש אמיתי של הציבור היהודי ושל הממסד הישראלי בכלל, שאם הדברים יצאו מכלל שליטה באל-אקצא בזמן הרמדאן, גם הציבור הערבי המוסלמי בישראל הצטרף למאמץ של חמאס להלהיט את הזירות. בראש של כולם עוד צרובות התמונות מאירועי שומר החומות, שבמהלכם הערים הערביות והמעורבות בישראל בערו. רק שהפעם, בשונה משומר החומות, הסדק הוא סדר הכוחות קטן הרבה יותר בעקבות המלחמה שמתנהלת במקביל. הדעות בישראל חלוקות. יש מי שטוען שצריך להטיל מגבלות נוספות בעקבות המצב הביטחוני, ושצריך שכמה שפחות אנשים ייכנסו לירושלים בתקופה הזאת. בכל שנה מוטלות הגבלות סביב גיל המשתתפים, סביב מקום המגורים ממנו הם מגיעים, סביב זהותם, סביב ההשתייכות שלהם, אבל הפעם רוצים להטיל הגבלות משמעותיות נוספות. בניגוד אליהם, בעיקר בסביבת הדרג המקצועי, הנטייה היא להמעיט בהגבלות על מנת לא להוסיף עוד שמן למדורה. לטענתם, זה בדיוק מה שיעביר את השטח וישלהב את ערביי הגדה ואת ערביי ישראל. ראש השב"כ רונן בר אמר מול קבינט המלחמה כך: ממשלת ישראל ומערכת הביטחון במעמד שהמלחמה תהיה ישראל נגד חמאס. פעולות מסוג זה, כוונתו להגבלות שבכוונת הממשלה להטיל, עלולות לייצר תודעה שגויה של מלחמה בין יהודים למוסלמים, שתוביל לפגיעה משמעותית בצורך הביטחוני לבדל בין הזירות. מגבלות על ערביי ישראל רק יזיקו. הם לא הפגינו מתחילת המלחמה ודווקא המגבלות יכולות להציס אותם. מבחינתי, וזו רגע דעתי האישית, ההזדמנות בחודש הזה היא ברורה. חמאס מנסה בחמישה החודשים האחרונים לאחד את הזירות, לדחוף את הציבור הערבי ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים ובארץ בכלל, להיכנס לאימות חזיתי עם ישראל בעקבות המלחמה, לגרור אותו לתוך מעגל האלימות. אבל אנחנו רואים שהוא נוחל כישלון קולוסלי. הציבורים ברובם לא נהנים לקריאות הללו, והשטח איננו בוער. כמובן שישנה תסיסה, אבל השליטה נשמרת. אם מדינת ישראל תשכיל לא להטיל הגבלות ולאפשר למוסלמים לציין את חודש הרמדאן בדרכי נועם, זה יהיה בגדר הפסד אסטרטגי משמעותי של החמאס. החודש הזה יכול להיות צומת דרכים, שיאפשר ליצור את החציצה ולהפריד בין הפלסטינים בגדה, בירושלים ובישראל בכלל, לבין תנועת החמאס, שאותה צריך להעלים מעל פני האדמה. אנחנו סוגרים את הפינה עם צעים ונשיקות של מוניקה סקס.
צעים השקרים וכל השתיקות חוזרים כמו מהמרים עם קופסת הקלפים ונעליים מבריקות שארית התום בארגזי קרטון מעשה אומנות או מעשה יום יום אני עוזב היום La 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 פנים מדהימים של פליט רוחני אתה לא מתאים אבל תמיד תהיה איתי אמרתי לה זה רושם ראשוני לא אל תקני זה לא האף שלי נשארתי שם, הקזתי לדם כשניסיתי לשנות לה את העולם עצלנות כושלת, כישלון חרוץ בזבוז פרוע ואין לי תירוץ אני עוזב היום לה 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 לה
צעים ונשיקות, מוניקה סקס, אתם על רדיו ג'ודאיקה בתוכנית סוגרים פינה, אנחנו ממשיכים עם פינת התרבות שלנו. ובפינת התרבות כבר דיברנו על התקציב החדש של שנת 2024 בישראל, שרומס באופן מביש את התרבות הישראלית, את הספריות, את המדע, את התיאטראות ועוד ועוד. אבל אז הגיעה החלטת שר החינוך, יואב קיש, לבטל את פרסי ישראל בתחומי מדעי החברה, מדעי החיים, המדעים המדויקים, התרבות והיזמות, שמונקים כבר 70 שנה בכל יום עצמאות. הפרס, שתפקידו להוקיר ולהכיר בתרומה לרוח האדם במדע ובתרבות, אחד הפרסים שמאחדים את החברה בישראל ומבטיחים את שרידותה וסגסוגה, בוטל בשל שיגולים פוליטיים צרים. השר הבין שבטקס יכולה להישמע ביקורת של אנשי אקדמיה על התנהלות המדינה והממשלה בפרט, ומפני שזה לא יורד חלק בגרון, הוא החליט לבטל את הפרסים בכל הקטגוריות, מלבד הקטגוריה של תקומה, גבורה אזרחית וערבות הדדית. עכשיו, אינני מזלזל ולו במעט בגבורה אזרחית ובערבות הדדית, ואני מצדד בחשיבות להעלות על נס את מי שפעלו בחללים ריקים והצילו במלוא מובן המילה את המדינה. אבל ברור לכולם שאין סיבה טובה שזה יבוא על חשבון הפרסים הרגילים מלבד סיבות פופוליסטיות שטחיות. זה כזה פשוט. קיש הבין שהיזם אייל וולדמן שתמך במחאה נגד הרפורמה המשפטית עתיד לזכות בפרס ולכן החליט לבטל אותו. אין הסבר אחר שמתקבל על הדעת. כעת מוגשת עתירה לבית המשפט הפורסת את טענות אלו בדיוק, בדרישה מבגץ להטיל צו ביניים ולמנוע מהשר לקדם החלטות שמתעטפות את הבורות, הפלנגות והרדידות המחשבתית על פני היושרה, המקצועיות והקדמה המדעית. נקווה שבגץ יבין את החשיבות, יעמוד מנגד ובכך ימנע את המשך הפגיעה בתרבות הישראלית. זה הכל לפינת התרבות שלנו, אנחנו נסיים השיר עוד נגיעה. של החברים שנטשה מתוך אלבומם שינויים ברגלי הצריכה, צריכה בחטא, כן? עוד נגיעה.
ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי את חושבת אני זה שמוביל לא מחפש את הצדק כמובן זנחתי רוב קרונותיי מה יהיה? ערפל מכסה את השביל זה אחרת כשאת פוסעת בין זרועותיי משתדלת וזה בוודאי מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו? השן עוטף את השביל, עוד נגיעה ועוד עצר. הכל כאן מוכר בעצם, אנחנו ביחד בכדי לחיות לנצח. עוד רגיעה ועוד כוח ועוד נטייה לשכוח, אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח, לא לברוח. את זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו? לעתים זה עוזב, לעתים זה בא. עוד נגיעה ועוד בעצם, הכל כאן מוכר בעצם, אנחנו ביחד, כן, בכדי לחיות לנצח, לנצח. עוד רגיעה ועוד כוח ועוד נטייה לשכוח, אנחנו ביחד בכדי לחיות ולא לברוח. עיר ללא עיר, שיר ללא סוף, רעש ושקר, רע וטוב, היום ופעם, אור וחושך. תקשיבי, יש בזה טוב ששנינו, אני ואת, ביחד.
עוד נגיעה, החברים של נטשה. אנחנו ממשיכים מפינת יש לי חג, שבה אנחנו מציינים חגים ואירועים שהיו לנו בשבועיים האחרונים. אז הפעם זה לא בדיוק חג, אבל בדיוק לפני שבוע, בשמונה במרץ, חגגנו את יום האישה. והשנה, ביום האישה, יש לנו ויכוח אחד פחות. 7 באוקטובר הוא נקודת שבר של קונספציות. לא קונספציה, אלא קונספציות. וקונספציה שבא לי לדבר עליה היא על נשים בצבא. על מעמדן, על שילובן ועל התפקידים הפתוחים בפניהן. לפני השבעה באוקטובר, המציאות בצהל הייתה שתפקידי לוחמה רבים היו חסומים בפני נשים, מפני שהן נשים, והן מסוגלות לפחות. גם בתפקידי המטה, ככל שתעלה בדרג הפיקוד, תמצא פחות ופחות נשים. פשוט כי הן לא יכולות להיות מפקדות טובות כנראה. אמנם היה תהליך של שוויון הולך וגובר בין המינים, במסגרת אישור קו עם המערב, אבל מול התהליך הזה נשמעו יותר ויותר קריאות של דתיים משיחיים שמתנגדות למהלך וקוראות להפסיק את פתיחת התפקידים לנשים. המאבק הבולט ביותר היה סביב שילוב נשים בלוחמת שריון. הפיילוט שהוקם עבור הנשים על מנת נבדוק את יכולותיהן, את יכולות הבנות שבצריח, התברר כהצלחה. כמה מפתיע. אבל הוא הוביל להפעלת לחץ משמעותי על הצבא להתכחש להצלחה הזו. השיא היה כשהרב שמואל אליהו איים בצורה גלויה על הרמטכ"ל דאז, אביב כוכבי, בסרבנות המונים, במידה והפיילוט יקודם. אז נדמה לי שהיום, אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו כבר במקום אחר. הקונספציה נשברה. היום כבר אי אפשר להתווכח. אחרי ששמענו על הנגדת הוותיקה מ-8200, שחסתה את מתקפת חמאס לפרטי פרטים ושלחה את האידיאל לכל מי שרק יכלה, ובתשובה קיבלה מהקצינים הבכירים שאלו דמיונות ושתפסיק להמציא. אחרי ששמענו על התצפיתניות שעשו את עבודתן והתריעו שוב ושוב על שינויים בשטח שמדליקים נורות הזרה, אך כשפנו למפקד הבכיר בגזרה, הוא הטיח בהן שאם ימשיכו להציק, יעמדו למשפט. אחרי ששמענו על החיילות בטנקים שבשבעה באוקטובר קפצו מגבול מצרים וחיסלו עשרות מחבלים, הצילו קיבוץ שלם ושברו את התקפה של חמאס בדרום הרצועה, כל זה למרות הקונספציות והביקורות עליהן, היום אנחנו עם קונספציה אחת פחות. נשים יכולות להיות חיילות ולוחמות מעולות, וכדאי מאוד לצה"ל לשלב כמה שיותר מהן בתפקידי לוחמה ובתפקידי פיקוד בכירים. זה אחד הלקחים החשובים מהאסון. ואולי גם לממשלה הזו, כדאי להשכיל ולמנות יותר ממנכ"לית משרד אחד מן כל משרדי הממשלה. זהו, סוגרים את הפינה, שיהיה יום אישה שמח, תעשי רק מה שאת אוהבת, גלי עטרי. אתם על רדיו ג'ודאיקה, 90.2 FM, בתוכנית סוגרים פינה. חוברים לפינת האורח שלנו שבה אנחנו משוחחים עם דובר עברית מהקהילה או מחוץ לה. והפעם יש לנו אורח מיוחד מאוד, את גד דשייס, אני מקווה שהגיתי את זה נכון. הוא הנשיא המשותף באגודת הסטודנטים היהודית בבלגיה, ב-UGB, וזכינו שהוא גם דובר עברית. שלום גד.
שלום מהראל.
אני שמח לארח אותך כאן איתנו. אני חושב שזו פעם ראשונה שאתה מתראיין בעברית, נכון?
כן, פעם ראשונה.
איך זה שאתה מדבר פה איתנו בעברית היום?
אז אני נולדתי בבלגיה, ואז עברתי לארץ, עשיתי עלייה עם המשפחה, גרתי שם 7 שנים, מגיל 10 עד 17, ואז חזרתי פה, בבריסל, ללמוד.
איפה חיית בארץ?
בתל אביב.
אז חזרת לפה ללמוד, והיום אתה סטודנט ב-ULB, מה אתה לומד?
כן, אני סטודנט, אני לומד משפטים, אני בשנה השלישית שלי.
ואתה, כפי שציינתי, אתה נשיא האגודה יחד עם שותפתך גבריאל פיורקה, ויחד אתם מובילים את ה-UGB. לפני כמה זמן בעצם התחלתם? ואיך זה עובד בעצם? זה נבחרתם בבחירות? איך זה עובד?
אז כן, זה בחירות. כל שנתיים יש בחירות, איפה שמציעים קמפיין. אנחנו הצגנו את עצמנו בזוג, ונבחרנו ביוני, ממש התחלנו עם הארגון בספטמבר, כי שם השנה של האוניברסיטה מתחילה.
סביב מה בעצם היה הקמפיין שלכם?
אז הקמפיין שלנו הוא בעיקר על 3 דברים. הדבר הראשון הוא להילחם נגד אנטישמיות בקמפוס. אנחנו ראינו שיש עלייה שהיא מטורפת, וגם לא נדבר על מה שקרה אחרי השביעי באוקטובר, שזה ממש מטורף מה שקרה. וחשבנו שצריך לחשוב על זה אחרת, וללכת עם הסטודנטים, לדבר איתם, להראות להם שכל הסטריאוטיפים שיש להם על היהודים הם לא נכונים. אז אנחנו לדוגמה, לחנוכה הלכנו על הקמפוס, נותנים להם סופגניות, מדברים איתם, מסבירים להם קצת על מה שאנחנו עושים ואיך אנחנו חוגגים את חנוכה.
ועל כל זה דיברתם עוד לפני השבעה באוקטובר, צריך להגיד.
כן. והחלק השני הוא זיכרון השואה, אז ניסינו קצת לחשוב בינינו ב-UGB, איך מכאן אנחנו ממשיכים עם זיכרון השואה, מעבירים את זה לסטודנטים יהודים ולא יהודים, שלא יחזור, זה היה באירופה, זה היה בגרמניה, זה היה בכל מקום באירופה, ואנשים צריכים לדעת מה קרה ולא לשכוח את זה. וגם עכשיו שיש לנו הרבה פחות שורדי שואה, זה ממש חשוב לחשוב על איך מתחילים, איך ממשיכים מכאן ולא שוכחים. והחלק השלישי הוא גם לייצג את היהודים, לגבי הצד הפוליטי, אבל גם לגבי האוניברסיטה, ולתת להם מקום איפה שהם ירגשו בנוח, ואיפה שהם ילמדו על מה זה להיות יהודי, ועל הציונות באופן כללי.
אז ממש יש לכם במובן מסוים ממש תפקיד פוליטי של לייצג, כמו שאתה אומר, גם בפני האוניברסיטה, אבל גם בפני פוליטיקאים בבלגיה, את העמדה של הסטודנטים היהודיים בנושאים שונים, בטח ביתר סט אחרי השבעה באוקטובר, אני מאמין.
כן.
יש לכם, בסופו של דבר, אולי תספר קצת על הבית שלכם, ועל העניין הזה שבסופו של דבר אתם גם באמת בית עבור הסטודנטים היהודים הבלגים.
כן, אז ה-UGB יש לנו בית ליד ה-ULB, שזה האוניברסיטה, וזה ממש חשוב לנו, כי לפעמים לא תמיד זה כיף להיות יהודי על קמפוס בבריסל ובאירופה, אז יש להם את המקום הזה, שהוא מקום בהם הם יכולים להיות בבטיחות, וזה הבית של ה-UGB.
מה הדברים שאתם עושים שם?
אנחנו עושים הרבה, אנחנו מדברים, זה גם משהו מאוד חשוב אחרי השבעה באוקטובר, זה קצת לשוחח עם אנשים שחוו את אותו דבר, הם יודעים איזה שוק זה היה לכל אחד שיש לו משפחה בישראל, או ששמע או שראה תמונות שהיו מאוד מאוד קשות, אז לשוחח בינינו, אבל גם ללמוד הרבה, אנחנו לומדים על ביחד, כי יש לנו מקומות שם שמיועדים לזה.
היום אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו שומעים שברחבי העולם, סטודנטים יהודים מפחדים להביע את הדעה שלהם, דווקא באוניברסיטאות, איפה שזה צריך לעודד חופש ביטוי, לחנך לסבלנות, דווקא שם אנחנו רואים שהאנטישמיות בקו עלייה מדאיג, בתור נשיא, אבל גם בתור סטודנט, איך אתה חווה את הדבר הזה? מה זה אומר להיות היום סטודנט יהודי בבריסל, ב-ULB בפרט? יש קושי מסוים שלא היה לפני זה?
תקשיב, זה ממש קשה עכשיו להיות סטודנט יהודי בקמפוס, אני חושב באירופה בכללי, אבל אני אדבר על בלגיה. זה כמו אם להיות יהודי זה נהיה סוד. נהיה סוד שאתה יכול אולי להגיד רק לחבר הכי קרוב שלך, ולפעמים גם לא. כי כל פעם שאתה אומר את זה, שאתה יהודי, עושים עליך, מדביקים עליך את כל הסטריאוטיפים שיש להם על ישראלים או על יהודים בכללי, על איזה איש שנכנס לעזה ושיורה לכל עבר על ילדים, על נשים, מה שברור שזה לא נכון, ולפעמים זה קשה להסביר להם שלא, אתה יהודי, אבל זה לא...
אתה לא בכך תומך, קודם כל... אתה לא בהכרח תומך, וגם אם אתה תומך, לא בהכרח אתה רוצה לעשות הסברה, ולא, זה לא, כאילו זה לא, אין קשר, אני רוצה להיות סטודנט, להיות אני, להיות חבר, להיות...
בדיוק.
קשה לשמוע את הדברים האלה, ממש.
נכון, וזה גם לא נגמר שם, כי יש הרבה הרצאות באוניברסיטה, שרק מנסים להראות שאנטישמיות, זה ממש משהו שלא קיים בבלגיה. הם מנסים גם להראות את זה בדרך תערוכה, או הרצאות, איפה שמנסים להביא לך דעה, שישראלים הם הרעים, יהודים הם הרעים, וזה מה שהם צריכים להבין, זה מה שצריך להבין מזה.
מה רואים בתערוכות האלה?
רואים, לדוגמה, ילדים פלסטינאים שזורקים אבנים, מאחוריהם רואים דגל של חמאס, ושני חיילים שלוקחים את הילד, וכתוב מתחת לתמונה שהחיילים הישראלים מתעללים בילדים פלסטינאים.
וצריך להגיד שהתערוכות האלה הם בתוך הקמפוסים, באישור ה-ULB?
כן, הם בתוך המסדרונות של האוניברסיטה.
וואו. אוקיי, נגיד אני סיפרתי לחברים היהודים, לחברים שלי שהם גם לא יהודים, סיפרתי להם שאני יהודי, אבל אני מסתובב שם במסדרון שאמור להיות הבית שלי, הקמפוס שאמור להיות הבית שלי, מקום שאני מרגיש בו בנוח, מה זה גורם לך להרגיש? בתור מישהו שצריך להגיד, לא משרת בצבא, לא מייצג את הדבר הזה בהכרח, מה זה גורם לך להרגיש?
זה ממש ממש קשה, כי אנחנו גם רואים דברים שהם לא נכונים. מה שהם מנסים להראות שם, זה שישראל הם אלה שעושים טרור, אבל שזה לא נכון, ושהמלחמה הזאת, שהיא מלחמה צודקת, מנסים להראות שישראל היא רק מנסה להרוג פלסטינאים ודברים כאלה.
מה שמבחינתי כאילו יותר זו, בסוף זה גם פוגע בתחושת הביטחון שלך, אני מאמין, כאילו להסתובב שם וממש תחושת חוסר ביטחון וחוסר נוחות, להסתובב במסדרונות האלה, תקן אותי אם אני טועה.
כן, ברור, וגם יש לנו משהו שעוזר לנו, זה שלא רואים על כל יהודי שהוא יהודי. אני בתור נשיא הארגון, אנשים יודעים שאני יהודי, אז מתי שאני עובר במסדרון הזה, עם התערוכה, ישר, יש לי שלוש אנשים שמנסים לדבר איתי ושאומרים לי כמה אני תומך טרור בגלל שאני זיוניסט וזה ממש קשה לחיות על זה כל היום. כל פעם אתה צריך להסתכל מאחוריך שלא יבואו אליך.
דמיינת שזה מה שאתה, הבנת שזה מה שכולל להיות נשיא באגודה הזאת?
את האמת שהתחלנו, אז נבחרנו ביוני והתחלנו בספטמבר עם כל מה שאנחנו רגילים לעשות ב-UGB. אבל בחיים לא חשבתי שזה יהיה ככה, ואת האמת שזה ממש קשה לחיות בקונטקסט הזה.
דיברת על זה קצת בתחילת הרעיון, ואני חושב שמול הדבר הזה, אל מול התערוכות האלה ומול הדברים, מה התפקיד של האגודה ומה אתם עושים, כדי לפנות גם לקהל הלא יהודים, הרי חבר'ה היהודים הבנו שכאילו זה, מנסים ליצור איזשהו מעגל שיהיה נוח להיות בו ואיזשהו בית שנעים לשוחח בו ונעים להיות פשוט אתה ובלי להסתתר מאחורי סודות, אבל מה התפקיד אל מול החבר'ה הלא יהודים בעיניך, האם יש ניסיון לעשות איזושהי הסברה ולייצר מצב שיותר ויותר סטודנטים מכירים את המצב יותר לעומק, שהם עוסקים בסוגיה מתוך היכרות ולא מתוך בורות?
מול החבר'ה הלא יהודים, מה שאנחנו מנסים לעשות זה להסביר. זה להסביר שמה שהם מראים בתערוכה הזאת, או מה שהם מראים בכל הדברים של BDS עושים בקמפוס, זה לא נכון. זה לא, יש דברים שנכונים בזה, אי אפשר להגיד שכלום לא נכון, אבל שזה לא את כל הסיפור, מראים רק צד אחד. מנסים להראות להם את הצד השני, מנסים להראות להם שכל מה שקורה עכשיו זה הרבה יותר מורכב שרק ישראלים שמכים פלסטינאים ומנסים להרוג אותם.
איך אתם עושים את זה?
אנחנו, לדוגמה, עם התערוכה, מה שעשינו זה שאנחנו התקשרנו לאוניברסיטה, דיברנו איתם, פגשנו אותם, מסבירים להם מה הבעיה, אבל גם צריך להיות ריאליסטים, זה שהאוניברסיטה לא ממש רוצים לעזור לנו, כי אנחנו ממש קצת, לעומת כל הפרו-פלסטינאים שיש לנו באוניברסיטה, אז מעדיפים לעשות דברים שיעזור להם. מה שעשינו, אז ביקשנו גם לעשות תערוכה עם תמונות, שיראה מה קרה בשביעי באוקטובר, שיראו שחמאס, את הפרצוף האמיתי של חמאס, ושהמלחמה הזאת היא לא נגד האזתים, אבל נגד חמאס.
נגד אותו ילד פלסטיני שמראים בתת תערוכה, ואתם תצליחו להעמיד את התערוכה הזאת?
אני מקווה, אנחנו עכשיו מדברים איתם, אבל את האמת שגם אם נצליח, גם אם יהיה לנו את האישור לשים את התערוכה במסדרונות האוניברסיטה, אנשים יבואו ויהרסו אותה. אז אנחנו גם צריכים לבקש שתהיה הבטחה, 24/7, שזה לא ממש קל, שאולי לא יביאו לנו. אז כן, זה מלחמה כל הזמן, על איך מנסים להראות את האמת.
שמע, אני באמת מקווה שתצליחו להעמיד שם משהו ולעשות דברים כדי ליצור איזשהו מצג, ליצור מצב שחבר'ה באמת מבינים, כי אני בטוח שגם החבר'ה שעושים וזה, בסוף זה הקיצוניים, זה הקיצוניים ביותר, ויש איזשהו אמצע שהרוב שכן מוכנים לשמוע וכן מוכנים להקשיב, וכן מוכנים, אני מקווה, לשנות דעה.
לדוגמה, מתי שהדבקנו פוסטרים של החטופים, שאנחנו ממשיכים לעשות את זה, ניסינו קצת להסתכל כמה זמן לוקח למישהו להוריד פוסטר, זה בערך 3 דקות בקמפוס של אלבה.
עשיתם קמפיין ממש יפה באינסטגרם של אלבה, שמראה כמה זמן לוקח לפוסטר כזה להתעלש, והאמת שזה סרטון עצוב, באמת סרטון עצוב שאתה רואה בשניות מגיעים אנשים, אז בעצם אתה מנסה להגיד שלא צריך לחכות לקיצונים ביותר, ושחבר'ה...
אני גם לא חושב שעכשיו זה פוגע רק את הקיצונים, את האמת. כל מה שיכול להיות נגד יהודים, נגד ישראלים עכשיו, זה קצת פתוח לכולם, כי כולם רוצים לעזור למסכנים.
כן.
למסכנים זה לא אנחנו.
אנחנו מבינים שזו בעיה שהיא קצת מעבר לבלגיה, ואנחנו יודעים את זה. האם אתם משתפים פעולה עם גופים גם באירופה או בעולם? נגד אנטישמיות הזאת בקמפוסים?
כן, ברור. UGB עובדת גם עם UGS, זה European Jewish Students. הרבה פעמים אנחנו פוגשים אנשים מאירופה, כדי גם לדבר על הדבר הזה. אז פגשנו את הוויס-פרזידנט ורה יורובה, de la Commission Européenne, ודיברנו איתה על כל ה-hate speech שיש ברשתות החברתיות, כי זה משהו מטורף, מטורף. גם באוניברסיטה שלנו ראינו שאנשים מה-UGB אומרים להם שהם הם, הם, הם מהמוסד ומנסים להעביר אינפורמציות לישראל ושהם הורגים ילדים.
פונים אליהם באופן אישי, כן? לחבר'ה.
כן, כן. זה מטורף מה שקורה ברשתות החברתיות. גם בטיקטוק אפשר לראות כמה...
שיח של שנאה ו...
כן. בדיוק. אז אנחנו פגשנו איתם את הוויס פרזידנט, וגם אנחנו מדברים עם ארגונים אחרים, ארגון צרפת, ארגון בעוד הרבה מדינות, כדי לראות מה הם עושים, איך אפשר לעזור להם, איך אפשר לעשות דבר ביחד, שנעשה דבר שיהיה לו אימפקט על כל אירופה, כן, גם בבלגיה, לפגוש עם פוליטיקאים שיכולו לדבר עם ברמה האירופאית גם, שמשהו חשוב.
כדי לפעול נגד אנטישמיות, גם בכלים משפטיים וחוקיים.
כן, ואנחנו גם יודעים שבלגיה היא ממש לא טובה בכלים המשפטיים לגבי האנטישמיות, אז אנחנו מנסים שיזיזו משהו ושיתחילו באמת לטפל בזה, ושלא רק ידברו על, כן, אנחנו שומרים על הקהילות היהודיות בעולם ובאירופה, אבל שישמרו.
האם אתה מרגיש שיש איזשהו הבדל באנטישמיות באירופה בכללי, לבין זו שבבלגיה? האם אתה מרגיש שבבלגיה יש יותר אדישות כלפי מה שקורה עכשיו עם היהודים? או שאתה מרגיש משהו כלל אירופאי, ושבלגיה היא פשוט חלק מהדבר הזה? האם אתה מרגיש שבתור סטודנט בלגי, אולי עם חוויות שאתה מחליף עם סטודנטים בצרפת, האם אתה מרגיש שפה זה יותר קשה, יותר קל?
אני חושב שבגרמניה יש אולי פחות, בגלל שהממשלה ממש מטפלת בבעיה הזאת, אבל בצרפת, בבלגיה, אני לא חושב שזה ממש בעיה שמנסים לטפל בה.
אז לסיום, אנחנו נותנים לאורחים שלנו בכל פעם לבחור איזשהו שיר ישראלי שיסגור לנו את הפינה. מה השיר שלך, גל?
איזה כיף. השיר שלי, חורב בחלון, של פאר טסי.
מעולה, אז חורב בחלון. פאר טסי, גל, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו בתוכנית. שיהיה לך שבת שלום. ואני רוצה לחזק את ידך ושתמשיכו בעשייה המעולה שלכם בתקופה הלא פשוטה הזאת.
תודה רבה, ארן. שבת שלום גם לך.
ביי ביי.
ימים יפים ידענו, זוכרת איך אהבנו הזמן מזמן לקח הכל הרבה שירים ניגנו מילים יפות שיקרנו עוד משלמים על זה עד היום ולמה את לבד אם את כזאת היא חכמה איך את שוב בוכה אם את בכלל לא עצובה זוכר איך שאמרתי בואי נתחיל מהתחלה כי רק איתך אני פורח בלעדייך יש לי חורף בחלום עכשיו אני כותב לך את השיר האחרון איך אוכל להיות שמח בעולם שאת נמצאת כל כך רחוק עכשיו אני כותב לך את השיר האחרון מכתבים השלחנו אל תוך האש קרנו את העבר לחתיכות לבד אם את כזאת היא חכמה איך את שוב בוכה אם את בכלל לא עצובה זוכר איך שאמרתי בואי נתחיל מהתחלה כי רק איתך אני פורח בלעדייך יש לי חורף בחלום עכשיו אני כותב לך את השיר עכשיו אני כותב לך את השיר האחרון איך אוכל להיות שמח בעולם שאת נמצאת כל כך רחוק עכשיו אני כותב לך את השיר האחרון
אנחנו ממשיכים עם פינת איזה קטע, הפינה שבה אני שם בפרונט קטע שנכתב או נאמר, והפעם אני רוצה להקריא דברים שאמרת את אלוף דן גולדפוס, מפקד אוגדה 98 שמתמרנת בחאן יונס. הוא נחשב לאחד המפקדים המוערכים בצהל, והוא פנה באופן חריג, במהלך ההצהרה שלו לתקשורת, למנהיגי ישראל מכל הצדדים, וכך אמר. תקשיבו לליבו של לוחם שנלחם מהשבעה באוקטובר בשבת האורה ומאז לא הפסקתי להילחם. לא הפסקתי לשלוח לוחמים וללכת איתם לעבר האש. אנחנו נלחמים, אנחנו לא מתעייפים, אנחנו נחושים לנצח. אנחנו נחושים להביא הביתה את החטופים, בין אם באופן ישיר או באופן עקיף, בכל דרך שנצטרך על מנת להחזיר את הביטחון למדינה ולאזרחיה. אל תדאגו, אנחנו אנשי הצבא, המפקדים והלוחמים, לקחנו בעבר, לוקחים בהווה וניקח בעתיד אחריות על כל מעשינו. אנחנו לא בורחים מאש ולכן לא נברח מאחריות. אנחנו מרכינים ראש לנוכח הכישלון המעדד שלנו, אך בד בבד, מובילים קדימה, מבצעים פעילויות מבצעיות ברמה הגבוהה ביותר, שומרים על ערכינו למעננו ולא למען אויבינו, ומשיגים הישגים רבים בשדה הקרב. אבל אתם חייבים להיות ראויים לנו. אתם חייבים להיות ראויים לאותם לוחמים שקיפחו את חייהם, לאותם אנשי המילואים שלא עניין אותם מאיזה צד הם ונלחמים זה לצד זה. תוודאו שכולם לוקחים חלק, שלא נחזור לשישה באוקטובר, שכל המאמץ לא היה לשווא. תשימו את זה טוב טוב בראש, בכל יום, בכל שעה. מדם ליבו של לוחם, אני מבקש מכם להיות ביחד, מאוחדים. לדחוק את הקיצון ולאמץ את הביחד. תמצאו את הביחד והמחבר. אנחנו בשדה הקרב מצאנו אותו, ולא מתכוונים לוותר עליו. תעשו שזה יהיה שווה. אנחנו נמצאים בשדה הקרב, נלחמים כתף אל כתף למעלה מ-100 ימים בח'אן יונס. יצאנו למלחמה קשה מאוד, אחרי שהופתענו פה עם הרבה מאוד קורבנות. לא ויתרנו. יצאנו לדרך קדימה, שמנו בצד את כל הדברים שהיו לנו מאז. אנחנו נלחמים. מצאנו את הדרך להיות ביחד, כל אחד ודעתו, ובכל זאת להילחם כתף אל כתף. אני מצפה שאותו ביחד יימצא בהנהגה שלנו.
שרתי אותו בן אדם שהייתי בבית ספר מחכה להפסקה מדמיין את הילדה הכי יפה אישה מעבר לספסל מול הכיתה ולירון אומר לי אין לך סיכוי תאחי תרד מזה ואני אומר לו זה עוד יקרה ואת שוב עוברת מוקפת חברות יפות כמעט כמוך ואני כמו שאני נבוך מתי יהיה לי את האומץ לגשת לחייך ולבקש את המספר אם לא מספר אז רק תגידי איך קוראים לך ואשלח לך עוד היום בלילה את זוכרת זה אני עם הגיטרה וכל מה שיהיה נותר לי לקוות שתני לי לפחות סיימתי צבא ועשיתי גם טיול בדרום אמריקה חיפשתי משמעות וכתבתי ים שירים על אהבה ועל רומנטיקה ושם נתת לי הזדמנות ולירון אומר לי למה מכל הגברים לך יתענה ואני אומר לו זה עוד יקרה ואת שם רוקדת וכל המבטים עלייך כמובן ואני אולי מרגיש מוכן מתי יהיה לי את האומץ לגשת לחייך ולבקש את המספר אם לא מספר אז רק תגידי איך קוראים לך ואשלח לך עוד היום בלילה את זוכרת זה אני עם הגיטרה וכל מה שיהיה נותר לי לקוות שתעני לי לפחות נדבר כמה שעות ותגידי לי תשמע אתה משהו מיוחד לא דומה לאף אחד מאוד רגיש אבל גם חד אולי נצא לסרט יום אחד יהיה לי את האומץ לגשת לחייך ולבקש את המספר אם לא מספר אז רק תגידי איך קוראים לך ואשלח לך עוד היום בלילה את זוכרת זה אני עם הגיטרה וכל מה שיהיה נותר לי לקוות שיהיה לי את האומץ לגשת לחייך ולבקש את המספר אם לא מספר אז רק תגידי איך קוראים ואשלח לך עוד היום בלילה את זוכרת זה אני עם הגיטרה וכל מה שיהיה נותר לי לקוות שתעני לי לפחות או
אנחנו ממשיכים עם הפינה האחרונה שלנו, עם פינת הבונוס שהיא פינת הפרשנות שלי. והפעם אני רוצה לדבר על ועדת החקירה לבדיקת אסון מירון. בליל לג בעומר, ב-30 באפריל 2021, הצטופפו עשרות אלפי אנשים בהילולה לשמעון בר יוחאי במירון. וכתוצאה מהצפיפות הרבה, נמחצו למוות 45 בני אדם, באסון האזרחי הגדול בתולדות המדינה. לפני שבוע, ועדת החקירה הממלכתית לבדיקת האסון פרסמה את מסקנותיה. היא מטילה אחריות אישית על מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי, על השר לביטחון פנים לשעבר אוחנה, וגם על ראש ממשלה דאז וכיום בנימין נתניהו. היא קבעה שנתניהו ואוחנה ידעו, או לפחות היו צריכים לדעת שעומד להתרחש אסון, והם מצידם לא עשו מאומה כדי למנוע אותו. לכולם היה ברור שהאסון מגיע, אך אף אחד לא עשה דבר. תרבות רעה מצאנו בתוכנו, כותבת הוועדה, מסיכום המסקנות שמתפרס על גבי 300 עמודים. הוא מציינת ששורש הבעיה הוא בהימצאות שיקולים פוליטיים ושיקולים זרים, בהקטנת ראש, בבריחה מאחריות ובהפלת אחריות. כמובן שהמסקנות האלו לא משנות כלום. אנחנו בעידן שמתה הבושה. אף אחד לא ילך הביתה, חוץ מכמה קציני משטרה שאין להם ברירה. אף אחד לא יסיק מסקנות, ואף אחד לא יקבל אחריות. ביבי, מצידו, החליט להתעלם מהדוח וטוען כמובן לפוליטיזציה של הוועדה. וגם תכלס, מה זה 45 מתים, כשרק עכשיו מתו 1,200 ישראלים, שגם עליהם לא הסכים לקבל אחריות. אנחנו כבר לא מצפים הנבחרים שלנו שיעשו למעננו, למען רווחתנו, שישפרו את רמת ואיכות החיים שלנו. מבחינתנו, שימשיכו לחלק ג'ובים, שימשיכו לנסוע ברכבים יקרים עם עוזרים, מאבטחים ושאר פמליות, שימשיכו לגנוב ולשחד. אנחנו לא מצפים כבר לכלום, חוץ מדבר אחד, רק שלא נמות במשמרת שלהם. ואפילו בדבר האלמנטרי הזה, הם נכשלים ברצף של אירועים, הן באסון מירון, והן באסון השבעה באוקטובר. זהו. הגענו לסוף התוכנית, תודה שהזנתם, תודה שהייתם איתנו בשעה האחרונה, הייתם על סוגרים פינה, מאחורי המיקרופון, הראל בערך. אנחנו משודרים פעם בשבועיים, בימי שישי, בשעה 4. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להפיץ לחברים דוברי העברית, ואם זה עשה לכם חשק לעוד, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של רדיו ג'ודאיקה ולהזין לפרקים הקודמים. אם אהבתם את השירים, אני מזמין אתכם להיכנס לאתר הפרק, שם תמצאו קישור לאלבום הספוטיפיי עם כל השירים שהושמעו לאורך הטכניות. וכן, גם השיר האחרון לפרק זה הוא שמש, של הדג נחש עם שי צברי, מתוך אלבום שותפים בעם. שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
מסמרים שבבטן לא נותנים לי מנוחה, איך גורמים לרכבת לעצור בתחנה, לא יכול לברוח יותר, ואין פינה שבה אוכל להסתתר.
שעולה